נחזור על הדברים שראינו אתמול. ראינו אתמול שהיה ויכוח לגבי אישה שרצתה למכור את הנכסים שלה לאחד מקרובי המשפחה, למרות שבעצם אמרנו שהנכסים שיש לאישה, יש לה בעל זכויות בהם. והשאלה היא האם המכירה הזאת יכולה להתבצע או לא. אז היינו בזה שתי שיטות, שיטה אחת הייתה שיטת שמואל, ששמואל אמר שאין שום משמעות למכירה הזאת. האישה, כיוון שהנכסים בעצם הם, יש לה בעל זכויות גדולות מאוד בנכסים של האישה, אז בעצם היא לא יכולה למכור את הנכסים האלו. ואילו השיטה השנייה הייתה שיטת רבי ירמיה בר אבא, שטען שאומנם לבעל יש זכויות בנכסים, אבל כל הזכויות שיש לבעל בנכסים זה רק אכילת פירות, ואכילת פירות זה עדיין לא אחיזה בנכס עצמו, זה לא אחיזה בגוף הנכס, ולכן האישה יכולה למכור מצידה את הנכסים, ויש משמעות למכירה הזאת. רבי חייא, רבי ירמיה בר אבא, עשה לחזק את שיטתו ממשנה. שבמשנה שלמדנו אתמול ראינו, במשנה בבבטרה, שאם אדם כתב שהוא נותן את הנכסים שלו לבן שלו, זאת הוא מקנה אותם לבן, אבל בפועל הבן יזכה בהם רק אחרי מיטה. אז כתוב שאם הבן מכר את הנכסים למישהו אחר, שלישי, אז רק אחרי שאבא ימות, אז הקניין חל. אנחנו רואים שכשאבא ימות, אז הקניין חל באמת. למרות שלבן לא הייתה יכולת אחיזה בנכסים בחיי האב, בכל זאת המכירה תפסה. ורצינו להוכיח מכאן שלמרות שהיה לאבא קניין פירות, זכות השימוש היה אצל האבא, זה לא אומר שהנכס בידיים שלו, ולכן המכירה שהבן מחר תחול אחרי מיטת האב. ורצינו להוכיח מכאן שקניין פירות לאו כקניין הגוף, וכמו שהאבא לא יכול לעכב את המכירה שהבן מוכר, כך גם הבעל לא יוכל לבטל את המכירה שהאישה מוכרת. מהדרו לקמי דרב יהודה, החזירו חזרה את הדיון לפני רב יהודה, שהוא פסק בשם שמואל שהמכירה של האישה אין לה שום תוקף. אמרו לו, מה אתה אומר? יש פה הוכחות חזקות מאוד לטובת רבי ירמיה בר אבא שחולק עליך. אמר לו, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אחי אמר שמואל, שמואל אמר לי, אני יודע מה שמואל אמר לי. שמואל אמר שאינה דומה למשנתנו. זאת אומרת, האישה, זה שהאישה לא יכולה למכור נכסים, אל תשווה את זה לשום דבר. זה דין מיוחד. השאלה למה, למה זה מיוחד, למה זה לא דומה למה שאנחנו מנסים לבנות פה מהמשנה. מה היא טעמה? מנסה הגמרא דרך ראשונה, שיטת רב יוסף. אמר רב יוסף, בישלמה איתני, אם במשנה בבבא בתרא היה כתוב את המקרה הפוך. איזה מקרה הפוך? שהיה בן שכתב נכסיו לאביו. יש בן שיש לו נכסים, והוא רוצה לתת אותה מתנה לאבא שלו. הוא אומר שמה, אני אתן את המתנה, את הנכסים לאבא שלי, אבל אם יחולו, הקניין יחול רק אחרי שאני אמות. אז מן יצרנו חס ושלום, נגיד איזה בן שהוא יודע שהוא מאוד חולה, ושהוא עלול למות, והוא רוצה שמיד אחרי מותו, הנכסים יהיו של האבא. ואם האבא מוכר את הנכסים, בינתיים זה לא מכור. אלא רק אחרי שהבן ימות. מה אפשר להוכיח מכאן? באמת אפשר להוכיח מכאן. אם כך היה כתוב במשנה, אז באמת, איקה למפשט מנה, אפשר באמת להוכיח שקניין פירות לאו כקניין הגוף. זה שיש לבן קניין פירות בינתיים, זה לא מהווה שליטה בנכסים. ולכן האבא יכול למכור את הנכסים, כי זה שיש לבן קניין פירות זה לא מעכב. אז באמת הייתה פה הוכחה חזקה מאוד, שקניין פירות לא זה כקניין הגוף. אבל אשתא, המקרה במשנה הוא לא של בן שנתן את הנכסים לאביו, אלא של אבא שנתן את הנכסים לבנו, הכותב נכסיו לבנו. פה זה מקרה אחר. במקרה הזה, הסיבה שאנחנו אומרים שהבן יכול למכור את הנכסים, זה בגלל משום דראוי ליורשו, אלא שהבן הוא היורש הטבעי של האבא. מכיוון שהוא יורש הטבעי של אבא, יש לו כוח מאוד מאוד גדול בנכסים, ולכן הוא יכול למכור את הנכסים. אבל אל תוכיח מכאן עיקרון כללי, שמי שיש לו קניין פירות, הוא לא יכול לעכב מחירה. זה לא נכון. יכול להיות שמי שיש לו קניין פירות, במקרה שלנו זה הבעל מול האישה, יכול לעכב את המחירה. שם זה מקרה מיוחד, כיוון שהבן ראוי ליורשו, יש לו כוח מיוחד בנכסים, ולכן הוא יכול למכור אותם, למרות שלאבא יש קניין פירות. ככה פירש רבי יוסף, שלכן רבי יהודה רוצה לחלק בין המשנה של בבבא בתרא לבין הנידון שלנו, בין המשנה שעוסקת ביחסי אב ובן, לבין הנידון שלנו שעוסק ביחסי בעל ואישה. אמרו אביי לרבי יוסף, אתה טוען ככה, שאם היה כתוב הפוך, זאת אומרת, אם היה באמת כתוב שהבן מחר לאביו, אז היה שונה. ואילו כשאבא מוכר לבן, אז זה לא אותו דבר. מה ההבדל משני המקרים, בין אבא מוכר לבן לבן מוכר לאבא? אתה טוען שההבדל הוא שכשאבא מוכר לבן, בעצם לבן כבר יש ירושה טבעית. אז לכן כוחו של הבן גדול. אומר הבאי, מה זאת אומרת? גם הפוך זה נכון. אם נגיד אדם בן נפטר ואין לו ילדים, אז מי יורש אותו? אבא שלו. גם לאבא יש ירושה טבעית ונכסי הבן, אז מה ההבדל? אתו ברא ירית אבא ואבא לא ירית ברא, באותה מידה שהאבא יורש, שהבן יורש את אביו, באותה מידה גם האבא יורש את בנו, אז מה ההבדל? למה אתה אומר שזה כוחו גדול יותר מזה? אלא מה עיקר הסברה? הנושא של המשנה, שהבן הזה יש לו ילדים, כך צריך לומר. שהבן הזה יש ילדים, ולמה הוא כתב, בוא נצייר לעצמנו ציור של בן, שכותב את הנכסים לאביו, למה הוא כותב את הנכסים לאביו? כי למרות שיש לו ילדים, הוא לא רוצה שהילדים יקבלו את הנכסים. משום יש לו סיבה שהוא לא רוצה שהילדים יזכו בנכסים. להבריחינו לנכסי מברי קעתי. הוא רוצה להבריח, להציל את הנכסים מהבן, הוא לא סומך על הבן איזושהי סיבה. ולכן הוא כותב את זה לאבא. ואחי נמי, כך גם במשנה, מדובר שהאבא כותב נכסיו לבנו, למה הוא כותב את הנכסים לבנו? כי הוא רוצה דווקא את הבן הזה שירש אותו. והוא לא רוצה ששאר האחים ירשו אותו. לבוכים לנכסי מאחוואתי. ולכן זה לא קשור לכוח הירושה שיש לבן או לאב, אלא אנחנו בעצם מבינים שיש פה מגמה, רצון, שהמחירה הזאת תחול. ויש להם, מי שכותב את דבר כזה, יש לו איזו מטרה מאוד מאוד חזקה, הוא רוצה בעצם לנצח את דיני הירושה, לעקוף את דיני הירושה. ולכן הוא כותב מחירה, ולכן יש לזה תוקף. וחוזר את השאלה אם כן, כמו שאתה רואה שיש כוח לבצע מחירה למרות קניין פירות, למה? כי המטרה היא לעקוף דיני ירושה. אז לכאורה, גם במקרה שלנו, אם אישה למשל רוצה למכור, לתת את הנכסים שלה לבן שלה, שהבן שלה יזכה בנכסים אחרי שהיא תמות, היא בעצם רוצה לעקוף דיני ירושה. לפי הירושה, כשהאישה מתה, הבעלה יורש אותה. ואם איזושהי סיבה, לא רוצה שבעלה יורש אותה. היא רוצה לעקוף את דיני הירושה, ולכן היא כותבת, שאני אמות, מי שיזכה בנכסים זה הבן, ואני כבר עכשיו מוכרת את הנכסים לבן. לכאורה גם כאן נאמר שיש לה כוח לעשות את זה. למה לא? חייבים להסביר את הסבר אחר. אלא, הסיבה שבו באישה זה לא פועל לפי רב יהודה, מה אינה דומה למשנתנו? כי פה יש משהו מיוחד. ביחסי איש ואישה יש תקנה שנקראת תקנת אושה. תקנת אושה זה תקנה שנתנה כוח עצום לבעל. במקרה מאוד מיוחד, זה תקנה ספציפית רק ליחסי בעל ואישה, שהשליטה של הבעל בנכסים של האישה היא מאוד מאוד גבוהה. למרות שזה לא הנכסים שלו, האישה הביאה את הנכס הזה מבית אביה, והבעל לזכורה רק אוכל פירות. תקנת אושה נתנה כוח מאוד חזק לבעל, באופן כזה שהוא יכול לעכב כל פעולת מחירה של האישה. אמר רב יוסי בר חנינא, באושה התקינו שאישה שמכרה בנכסי בעלה, בחיי בעלה ומתה, מה שהאישה הזאת ניסתה לעשות בעצם, הבעל מוציא מיד הלקוחות. הבעל יכול לבטל את העסקה הזאת. אז יש פעמים כן מקרה מיוחד, וזה שורש הפסיקה של רב יהודה. אז רב יהודה אומר, האישה הזאת ניסתה בעצם לעקוף את הלכות ירושה את הבעל, שהבעל לא יירש אותה, וניסתה לכתוב את הנכסים לאיזה מישהו אחר, אין לזה תוקף. אל תשווה את זה למקומות אחרים, לדינים אחרים, במקרים אחרים שבהם כן אפשר לעקוף דין הירושה בעזרת מכירה. פה זה מקרה מאוד מיוחד, יחסי איש ואישה, שייכים למסכת כתובות, כל הסוגיה הזאת שבמסכת כתובות, ולכן המכירה שלה לא תחול. אמר רבי דיבר רבי, אפנה נמי תנינה, אפשר גם להביא חיזוק לתקנה הזאת מברייתא. כתוב, מעידים אנו באיש פלוני שגירש את אשתו ונתן כתובתיו. באים שני עדים ומעידים שמישהו אחד גירש את האישה שלו וגם שילם לה את הכתובה, והרי היא, האישה הזאת, משום מה עדיין חיה איתו, נמצא תחתיו ומשמשתו. יש פה משהו מוזר, אומרים העדים, האישה הזאת, אני אנחנו יודעים שהיא גורשה, אפילו כי לכתובה, ופתאום אנחנו רואים שהיא חיה. ונמצאו זוממים. התברר שאחר כך הם שיקרו. אז מה הם רצו בעצם העדים האלו? הם בעצם רצו, מה שהם זוממו, זה לטעון שהאישה הזאת בעצם התחל להחזיר את הכתובה חזרה. עובדה שהיא חזרה לחיות איתו חזרה ביחד עם הבעל, ובעצם היא לא באמת התגרשה, והיא צריכה להחזיר את הכתובה חזרה, אבל היא דבר שכל זה שקר. אז לכאורה, כאשר זמם כן יעשה לו, הם היו צריכים לכאורה לשלם לאישה את הכתובה, כגם שהם זממו להפסיד. ובכל זאת מה כתוב? שאין אומרים ישלמו לה כתובתה, את כל הכתובה שלה. למה לא? כי באמת, הרי האישה, נכון שהם רצו לגרום לה להפסיד את הכתובה, אבל האישה הזאת אולי באמת הייתה משיגה את הכתובה בדרך אחרת. למשל, אם היא הייתה, יכול להיות שהאישה הייתה מפסידה את הכתובה בדרך אחרת. מתי האישה הייתה מפסידה את הכתובה? היא למשל, היא מתה. אישה שמתה לפני בעלה, היא גם מפסידה את הכתובה. זאת אומרת, זה לא ש100% היא הייתה זוכה בכתובה ורק בגלל העדים היא לא מקבלת את הכתובה, אלא יכול להיות שבכל מקרה הייתה מפסידה את הכתובה, היא הייתה מתה. אז מה העדים בעצם משלמים לאישה? ישלמו לטובת הנאה כתובתה. איזשהו תשלום הם צריכים לשלם. מה הם צריכים לשלם? לטובת הנאה עושים מומדן, הערכה, כמה אדם רוצה לתן בכתובתה שזו לקנותה. כתובה זה אופציה, זה אופציה שאישה יכולה לזכות בה, יכולה גם לא לזכות בה. יכול להיות שהבעל ימות ראשון ואז היא תזכה בכתובה, יכול להיות שהיא תמות ראשונה והבעל יזכה. מה עושים? בודקים בשוק כמה שווה האופציה הזאת. איך שמודדים כמה שווה האופציה? בודקים מה מצב הבריאות של האישה, מה מצב הבריאות של הבעל, מה מערכת היחסים ביניהם, עושים כל מיני אומדנים, או שזה חוקר של חברת ביטוח או חוקר של עסקים, ולפי זה מנסים למדוד כמה שווה האופציה של הכתובה. שאם התערמלה או נתגרשה, אז היא זוכה בכתובה, והיא מתה, הבעל זוכה בכתובה, ואז אתה לא מקבל כלום. והערכה הזאת, האומדן הזה, כמה שווה הכתובה הזאת, זה מה שהעדים הזוממים יצטרכו לשלם לאישה. ויסל כדעת, אם אתה אומר, שלית לתקנת אושה, שהאישה יכולה למכור את כל הנכסים, למה ברור לך שאם היא תמות ירשם לבעלה? למה לפי האחת משמעית שאם היא תמות, הבעל יורש אותה? זה לא ברור? הרי גם אם הבעל ימות, יכול להיות שיש לה כוח, היא יכולה למכור כבר היום את כתובתה, תזמין כתובתה. ויש לה אם כן יכולת להבריח מהבעל את נכסים, גם אם היא תמות. אלא ודאי מוכח שאישה לא יכולה לעשות את זה. שאישה לא יכולה להבריח נכסים מידיו של הבעל על ידי מחירה, ולכן אם היא תמות, הבעל יזכה בכל. אומר הבית זה לא ראיה. אם עברו בנכסי מגילוג, יחימו בנכסי צאן ברזל. יכול להיות שמה שיש הבדל בנכסי מגילוג ונכסי ברזל, נכסי מגילוג, זה נכסים שרשומים על שמה, אז באמת היא יכולה למכור. אבל נכסי צאן ברזל, שזה נכסים שהאישה הביאה ורשמה אותם על שם הבעל, פה באמת האישה לא יכולה למכור אותם, ויכול להיות שמה שכתוב פה, מה שדיברנו פה לגבי כתובה, שאם היא מתה ירשן הבעלה, זה לגבי נכסי צאן ברזל, נכסים שבלאו הכי רשומים על שמו של הבעל, ולכן ברור שהאישה לא יכולה למכור אותם. אמר הבעיה, היות והגענו פה לנושא, יש פה סוגיה מתגלגלת כזאת, הועיל וטובת ענה, הועיל ועטה לידן, נאמה במלטה. ראינו פה שהעדים הזוממים צריכים לפצות את האישה על איזושהי טובת ענה, על איזושהי אופציה כספית שהיא הפסידה בגללם. טובת ענה לאישה, אנחנו רואים במקרה הזה של העדים הזוממים שהם צריכים לשלם לאישה. למה דווקא לאישה? אליסה כדעתך לבעל, אם תאמר שמי שהעדים יצטרכו לשלם את הכסף הזה לבעל, למול העדים, שיגידו העדים הזוממים, למה אנחנו צריכים לשלם בכלל? מה הפסדים לך? אבל אנחנו לא עושים לך שום הפסד. היא אהבת מזבנת לטובת הנאה, אבל גם אם היית מוכרת את הכתובה הזאת, את האופציה הזאת, מי שהיה מקבל את הכסף, בעל אהבה שקלים לך. הבעל היה נהנה מכל הסכום, הרי אתה טוען שכל כסף שאת מקבלת, כל דבר, בעצם בסופו של דבר, הולך לבעל, אז בעצם אנחנו לא הפסדנו אותך שום דבר. אלא סימן שבמקרה הזה, אם היו מפסידים את האישה, והיו צריכים לפצות אותה, הכסף היה שייך לה, ולא לבעל. אמר רב שלמן, זה לא ראיה, שבדיקה רווח ביתה. אפשר לטעון שבאמת הבעל זכתה בטובת הנאה. אז למה האישה מקבלת את הפיצוי? למה אין שום עניין בדבר הזה? היא כן נת לעניין, היא כן הפסידה משהו. מה היא הפסידה? כי אם היא הייתה מוכרת את הכתובה, את האופציה של הכתובה, אומנם הכסף היה הולך לבעל. אבל אישה יודעת טוב מאוד שגם אם הכסף נמצא אצל הבעל, מי שנהנית מזה בסופו של דבר זה היא בעצמה. הבעל אומנם מרוויח את הכסף, אבל היא בסוף אומרת לו, תקנה את זה, תקנה את זה, הנה יש לנו כסף, קיבלנו עכשיו כסף, בוא תמכור ותקנה לנו גם את זה וכולי. אז היא יותר נהנית מזה. אז בעצם יש לה איזושהי הנאה שהיא הפסידה בגלל העדים, ולכן העדים יצטרכו את זה לשלם. אמר רבא, רבא מפרגן לאביי, שהלכתה באמת הלכה שטובת הנאה לאישה. אביי צודק, שבמקרה הזה, אם כשהעדים הזוממים רצו להפסיד לאישה את האופציה של לזכות בכתובה, והאופציה הזאת שווה בשוק סכום מסוים, הסכום הזה באמת הולך לאישה, זה לא לבעל בכלל, אין לבעל שום אחיזה בדבר הזה. מה היא טעמה? פירה תקינו לרבנן, פירה דה פירה לא תקינו לרבנן. זה נקרא פירה פירות. זאת אומרת, יש את הזכויות של האישה, איפה עכשיו טובת הנאה, זאת אומרת, השווי הכספי של האופציה של הזכויות של האישה, שזה לא פירות יחירים, זה לא עצם הזכויות, זה המשמעות הכספית של הזכויות האלו. זה נקרא פירי פירות, דבר שני, וגרמה כזאת של גרמה דבר, ולזה לבעל אין אחיזה בדבר הזה, אין אותה קנה בדבר הזה. כל מה שיש לבעל זה רק יכולת שליטה בפירות עצמם, בנכסים עצמם. פה זה לא הנכסים עצמם, זה האופציה של הרווחים שהייתה יכולה להרוויח מהנכסים האלו, זה כבר לבעל אין אחיזה, וזה שייך לאישה. קטע רב פאפה ורבו נבד רב יושע מבי רב, הם באו מהישיבה, אמרה תנינה, תנינה לתקנה תושה. תקנה תושה שנתנה כוח מאוד מאוד חזק לבעל, כמו שראינו, שהוא בעצם שולט בנכסים של האישה, ולכן האישה לא יכולה לעקוף את הירושה, שאם היא מתה אז הכל הולך לבעל, ואין היכולת לעקוף את הדבר הזה. הדבר הזה כתוב, איפה כתוב? אצלנו, במסכת בבא קמא. ולכן כל הסוגיה הזאת מופיעה כאן, למרות שהיא סוגיה של מסכת כתובות, מופיעה כאן בגלל שיש במשנה שלנו ראיה בנושא הזה. מה כתוב במשנה? עבד ואישה פגיעתן רעה. לא כדאי לך להתעסק עם עבד ואישה. החובל בהן חייב. והם שחבלו באחרים פטורים. למה פטורים? כי אין להם כסף. למה אתה אומר שלאישה אין כסף? הרי שם כדעתה החליטה לתקנת תרושה. שאין תקנת תרושה. אבל כל אישה יכולה להשיג כסף. איך יכולה להשיג כסף? תזבו נכסי מילוג. ותיתן להם. יכולה למכור את נכסי המילוג שלה, את הנכסים שלה. ולומר לאותו בקולי, אמנם עכשיו אתה לא יכול להשתמש בנכסים, כי מי שמשתמש בנכסים זה הבעל, אבל כשאני אמות, אז הנכסים יהיו שלך, וזה שווה קצת כסף, זה אופציה. יש סיכוי שאני אמות ואז הנכסים יהיו שלך, ואני אקוף דיני ירושה, אז זה שווה קצת כסף. והנה יש לך יכולת להשיג כסף בחיים. אז אנחנו נכריח את האישה, האישה שהזיקה, אנחנו נכריח אותה למכור את נכסי המילוג שלה כדי להשיג כסף מזומן ולשלם את הנזק שהיא עשתה. למה המשנה אומרת שאין לאישה כסף נקודה? מוכח אם כן במשנה שאישה לא יכולה לעשות את זה. אישה לא יכולה למכור בכלל בגלל שום דבר, ולכן אין לה כסף. לא יודע גמרא ולטעמך לשיטתך, אני אינם מעיד אל תקנת אושה ולא מעצימה זמנה לגמרי, אישה לא יכולה למכור את הנכסים, אבל לכאורה יכולה, כי זה נכסה מילוג בטובת ענה, יכולה כן להשיג כסף, כי יש לה עוד אופציה. מה האופציה שיש לה עדיין? אם האישה תתגרש, או שבעלה ימות, הרי היא זכאית לקבל כתובה, וזה גם אופציה. בוא נגיד שהאישה תלך לשוק, ותמכור את האופציה הזאת, אמנם היא לא שווה הרבה כסף, אבל היא שווה משהו. אם בעלי ימות, או יגרש אותי, אני אזכה בכתובה. אני יכולה למכור את האופציה הזאת, ולהרוויח איזשהו כסף. אולי נכריח את האישה למכור את האופציה הזאת, ולממן את הנזק שהיא עשתה. בגמרא, אלא כגון דלית לה, אלא ודאי אנחנו נעמיד, שאין לה, שאין לה שום נכסים, ואכן עמיד אלא יתלה. מדובר של האישה אין שום נכסי מילוג בכלל. אז צריך להעמיד את המשנה באוקימתה. זה דוח הגדול עכשיו יוצא. כי עדיין שואל את הגמרא, ותזמין כתובתה בטובת ענה ותיתן. יש לה, כמו שאמרים, יכולות למכור את הכתובה, את האופציה של הכתובה. ואת הגמרא, אמני רבי מאירי. המשנה שלנו זה שאומרת שהאישה לא יכולה למכור את האופציה הזאת של הכתובה, זה שיטת רבי מאיר, שאסור לאדם להרשות את אשתו שעה אחת ולא כתובה. אנחנו לא מסכימים לאופציה הזאת, כי אסור שהאישה תהיה בלי כתובה בידה. ואישה שמוכרת, אנחנו לא בשום אופן לא נכריח את האישה למכור את כתובתה כדי להשיג כסף, כי זה מצב לא תקין שלאישה אין כתובה. למה? תם המאי? כדי שלא תהיה קלה בנם להוציא. אז חס ושלום, לאישה אין זכות של כתובה, אז היא קל להוציא אותה, הבעל יכול לגרש אותה בקלות. ולכן, טוען רבי מאיר, אסור להגיע למצב הזה. אחה לא מגרש לה. עכשיו, כשהיא תמחור את הכתובה למישהו אחר, לא מגרש לה. והיא מגרש לה, אם הוא יגרש אותה סוף סוף, יבואו האנשים שקנו את הכתובה, עטו על זבני, ויגבו את הכתובה. אז לכאורה, שואלת הגמרא, מה אכפת לך שהאישה תמכור את הכתובה? תמכור את זכות הכתובה. עדיין, בעלה לא יגרש אותה, אבל למה לא יגרש אותה? כי אמנם היא לא תגבה את הכתובה, אבל מי יגבה את הכתובה? מי שקנה ממנה. אז מי שקנה ממנה את זכות הכתובה, הוא יבוא עכשיו לבעל. אז מה זה משנה אם האישה תגבה או מישהו אחר יגבה? בסוף, הבעל יפסיד, ולכן האיום הזה נשאר, והבעל לא יגרש אותה. אלא אומרת הגמרא, למה באמת אני לא מחייב את האישה למכור את הכתובה כדי לפצות את הניזק? הרי היא זיקה. אני אומר, אין לי כסף. מה זאת אומרת אין לך כסף? הנה, יש לך אופציה של כתובה, את הזכות לקבל כתובה. תמכרי את זה, זה שווה כסף, ותפצי את הניזק. אלא אומרת הגמרא, טובת הנאה מילנים. ומילה לא משבדי. כיוון שזה רק מילה, מילה הכוונה זה מה שאנחנו קוראים אופציה באוויר, זה לא נכס ממשי. יש לה אופציה להשיג, כן, את למכור כתובה, את הזכות הפוטנציאלית של כתובה. זה לא שיש לה נכס ביד, אלא יש לה אופציה עתידית לזכות בכתובה, וזה מילה, מילה זה מילים, זה אוויר. זה למכור אוויר. אז נכון שיש אנשים שעושים מזה הרבה עסקים, מלמכור אופציות ולמכור סיכויים ולמכור פוטנציאלים, אבל מבחינתנו אנחנו לא נחייב את האישה לבצע מכירה כזאת. מבחינתנו כרגע לאישה אין כסף זמין ביד, ולכן היא לא יכולה ולא נדרשת לשלם את הנזק שהיא עשתה. הגמרא, למה לא? למה אתה אומר את הדבר הזה? מי למזדב לבדינרים? אנשים עושים מכירה, תלך לשוק המניות, תלך לשוק. אנשים מוכרים וקונים דברים כאלו, מוכרים זכויות עתידיות, מוכרים פוטנציאלים, מוכרים אופציות, זה שוק פורח מאוד. למה אתה אומר את זה? שהאישה תיכנס לשוק המניות, לשוק האגרות חוב, לא יודע למה, ותגיד, יש לי פוטנציאל של לקנות כתובה, כמה זה שווה בשוק? וחוזרת השאלה למקומה, למה המשנה אומרת שאישה שהזיקה אין לה כסף? למה אין לה כסף? היא יכולה להשיג כסף. אלא, אומרת הגמרא, בשוק בשמואל. ואמר שמואל, המוכר שתרחוב לחברו, וחזר ומחלו, מחול, ואפילו יורש מוכל. הרי האישה, אם היא מוכרת את הכתובה, מה היא בעצם מוכרת? חוב. היא מוכרת חוב של בעלה. ויש לנו חשש שמא היא תבצע פעולה לא ישרה. היא תמכור את זכות הכתובה למישהו, ואותו קונה ישלם לכסף. ואחר כך מה היא תעשה? היא תכתוב שהיא מוכלת על הכתובה לבעלה. ואז מה שיש לקונה הזה זה נייר שלא שווה כלום. כי מה שיש לו ביד זה זכות לגבות את הכתובה, והיא ויתרה על הכתובה, היא מחלה על הכתובה. אז זה לא שווה כלום. אנחנו חוששים שהאישה מתוך לחץ כספי תעשה את הדבר הלא ישר הזה. אתה תכריח אותה לשלם את הנזק. אז מה היא תעשה? היא תמכור את הכתובה לאיזה מישהו, ומיד היא תכתוב לבעלה, אני מוכרת לך לכתובה, וככה אותו קונה ייפול בפח. יש לו חתיכת נייר שלא שווה כלום, ומצד שני הוא נתן את הכסף לאישה. הגמרא, אמרי, זיבוני זבי וטיטין, עדיין, בוא נכריח אותה למכור את האופציה של הכתובה, והיא מחלה לגבי ואל תמחלה. כיוון שזה ספק, היא תמחול אבל, תמחול, בסדר, אבל עכשיו בינתיים, זה שווה כסף, יש לה כסף, ומה שחשוב לי שאני זאת קיבל כסף, נכון להיות שהלוקח נפל בפח, אבל בסוף האישה זכתה בכסף, היא עכשיו יכולה לשם את הניזק, זה יותר חשוב לי לפצות את הניזק, אז יכול להיות שהלוקח יפסיד בעתיד, אולי, אבל עכשיו, יש לי עכשיו את הדבר, הערך היותר חשוב, וזה לפצות את הניזק. אז למה לא? ואתה גברה, כל לגבי בעלה ודאי מחר. ברור לי שהיא תמחול על הכתובה הזאת, שהיא תמחול לבעלה, ולכן אתה בעצם עושה פעולה לא ישרה בצורה ודאית, ולא שאלה. לא, עם כל הכבוד, עם כל הרצון הטוב לשלם לנזק, אנחנו לא נעשה דבר שברור לכולם שהוא הולך להיות דבר לא ישר. הפסדים אלה, זה בידיים לא הפסדים. אנחנו לא נדחוף אותה למכור ללוקח, לקונה, שברור שהקניין הזה לא יהיה, אין לו שום משמעות, מכיוון שברור שהיא תוותר על הכתובה לבעלה, והקונה הזה סתם ישלם כסף ולא יזכה בכלום. זה ברור שזה מה שהולך לקרות. אז נכון שהאישה תקבל כסף ותפצה את הנזק, אבל זה לא שווה את המחיר הזה של לעשות פעולה שכולם יודעים שהיא פיקטיבית, והיא לא אמיתית, והיא לא ישרה. אנחנו לא מוכנים לעשות דבר הזה, כי ברור לכולם שזה מה שיקרה. ותהית עם הזין הנעלה לעוד לחבלה בבטובת הבא, למכור את הטובה, את הנאה, לנזק עצמו. בוא נעשה את זה ככה, שהיא תמכור הנזק עצמו לטובת הנאה. ואז גם אם היא תמכור לגבי הבעל, הוא לא יפסיד. כי בעצם, בכל מקרה הוא קיבל את הכסף שלו. אז גם אם היא תמכור את הכתובה, מה זה משנה? הגמרא סוף סוף לגבי בעל ודאי מחלה. והתוכה בדין בכדי לא מדריכינה. ברור לכולם שלמרות שאין הפסד, זה דבר פיקטיבי לגמרי. כל האירוע הזה הוא יהיה סתם, הכל יהיה בכאילו, כאילו תמכור את הכתובה למישהו, וזה לא נכון, היא בעצם לא מתכוון למכור את הכתובה, כי מיד תוותר עליו. הכל זה בעצם משחק כזה, ואנחנו לא מוכנים לגרום לבית דין לעשות דבר שכולם יודעים שהוא משחק, ולכן בשורה האחרונה, אנחנו לא מחווים את האישה למכור את הכתובה, גם לא לנזק, כי כולם יודעים שזה כלום, שזה סתם עבודה בעיניים, ובית דין לא מוכנים להיות שותפים לדבר שהוא משחק ידוע מראש. השורה האחרונה בינתיים, אישה אין לה כסף. אין לזה מצב כזה של אישה יש כסף, ולכן אם היא הזיקה, הנזק אין לו מה לעשות. הנזק כרגע בלי תשלומים. אנחנו צריכים לסיים?
כן.
הלו?
כן, כן.
אז נמשיך מחר בעזרת השם. בשורות טובות.
יישר כוח, בשורות טובות.